שבת שלום ומבורך, חודש טוב ומבורך, ובשורות טובות לנו ולכם ולכל ישראל.
אמן ואמן, נזכה באמת שנתבשר כבר בשורות טובות מכל העניינים, במיוחד משלושת הילדים האלה שנחטפו. בעזרת השם, אנחנו כבר נפתח בשאלת מאזין, שמעון מהדרום, שלום לך.
שלום הרב.
שלום, שלום.
רציתי לשאול, לקבל דעת תורה מהרב, בעניין אם אנשים יכולים במכללות.
בעניין? לא שומע טוב.
אנשים יכולים לתת ללמוד במכללות.
תראה, בואו לא נכנס לנושא הזה. מספיק יש עם זה רעש. ומה שנגיד זה יהיה נגד זה או בעד זה, אני לא אוהב את להיכנס למחלוקות ולחילוקי דעות. תעזוב את הנושא הזה הצידה, אני מאוד מבקש. זה לא הזמן, ומי שרוצה לדעת יפנה לרב שלו ויבדקו איזה מכללות מדובר, מי מדבר שם, מה החומר נלמד שם. וזה צריך בדיקה, וזה לא נושא שאני יכול מעל גלי האתר לדבר בזה באופן כללי. תודה רבה.
תודה וישר כוח, ואנחנו עם מאזין נוסף מקריית גת. שלום לך ישראל.
שלום, שבת שלום כבוד הרב.
שבת שלום ומבורך.
רציתי לשאול את הרב לגבי, אני אברך, ויש מצבים שהולכים לבנק או קופת חולים, כל מקומות מסוימים, ורואים אותי בתוך הבריח ואומרים לי בוא ראשון, בוא כנס אתה. האם מותר לי להשתמש בגלל שאני אברך להיכנס ראשון לפני כולם, או שיש עם זה בעיה?
יש, ראינו בגמרא שלא להשתמש בכתרה של תורה, שהחמירו כמה מהתנאים והאמוראים שלא הסכימו להשתמש בכתרה של תורה. האמת שמצד מידת צניעות ראוי ש... תחכה כמו כולם, בתור כמו כולם. אלא אם כן, מדובר בתלמיד חכם שרבים צריכים לו, זה משהו אחר. אז אנחנו מצווים באמת להקדים אותו לפני כולם. אבל אברך מן השורה, ראוי שאלך מתי שיש פחות אנשים, או איך שאפשר, וישתדל לא לעקוף תור של מישהו אחר. כי גם יש כאלה שמסכימים, הם לא מסכימים בלב שלם, כמו שראינו שרבי פנחס בן העיר בגמרא בחולין לא רצה להשתמש בשום דבר של מישהו אחר וגם לא של אביו מיום שעמד על דעתו, מפני שלא רצה לגרום לשני מחילה בעל כוחו. כי יש אנשים שמתוך, הם לא רוצים בתוך ליבם, אבל לא נעים להם לסרב, אז הם מסכימים. ויש בזה קצת עגמת נפש, אז כדאי להימנע מזה. תודה רבה.
תודה, חזק וברוך לרב. אנחנו עם אליהו מירושלים. שלום לך, אליהו.
שלום, שבת שלום, כבוד הרב.
שבת שלום ומבורך.
יש לי שאלה לגבי יום הולדת גיל 60. יש עניין של סעודה או סיום או תפילה?
באמת, יש בגמרא מובן רב יוסף, שכאשר הגיע יום אחד עשה סעודה לתלמידי החכמים, שאלו אותו מה יום מיומיים, אמר להם, הכי קל בעיניכם שניצלתי מקרת ועברתי את גיל 60, שכן הגמרא שם מעריכה גם במסכת בירושלמי, מסכת ביקורים, גם בקידושין, בעוד מקומות, על הפסוק אבוא בקלח אל הקבר, בקלח גמטריה 60. וגם למדנו את זה מדור המדבר, שכולם בגיל 60 כבר הלכו לעולמם, שכתוב במדבר הזה איתם ופגריהם ושם ימותו. אז למדנו שעד 60 זה קרת. אמנם יש חילופי גרסאות בין התלמוד בבלי לתלמוד ירושלמי, האם זה 50 או 60. אבל עד פניו נראה האם זה מיטה בידי שמיים, או שזה, מה זה מיטת קרת, הגדרה של קרת, באיזה גיל, ומה זה הגדרה של מיטה בידי שמיים. בכל אופן, רוב ככל הפוסקים סוברים ש-60 זה ניצל מקרת, כמו שאמר רב יוסף, ולכן יש עניין, אבל לא לעשות מזה רעש גדול, אלא בתוך החוג המצומצם של בני המשפחה לעשות איזה סעודת הודיה, או בכולל שאדם לומד שם עושה איזה סעודת הודיה, וטוב שיחלק צדקה לעניים, שזה צדקה תציל ממוות. לא דבר קל שאדם ברוך השם זוכה ועובר את גיל ה-60, בפרט בימינו אלה עם כל התאונות והאסונות, ולא עלינו חולאים שיש מסביב, שלא יבוא ולא יהיה, ירדם מנן או מנכון. אז אדם שזכה באמת שעבר את גיל 60, יש לזה מקור, כמו שאמרנו אצל רב יוסף, וראינו עוד שגם הפוסקים דיברו בזה באורך, וגם ירושלמי במסכת ביקורים. אז להודות לשם צריך. כל אחד יעשה את זה בצורה צנועה. בגיל 70, רבנו חיים פלאצ'י כתב שסדר של תפילה, התפילה הזו הודפסה גם בספר ברית עולם של ברית יצחק, יש שם סדר הלימוד גם של חנוכת הבית, שם יש תפילה שאדם יאמר אותה בהגיעו לגיל 70. אבל גם שם כתבו הפוסקים שמשום עינה בישה לא כדאי לפרסם את זה ברבים יותר מדי, שזה יעשה יותר מדי רעש גדול. היה פעם, אני זוכר בארץ פה, תלמיד חכם אחד גדול מפורסם, שהגיע לגיל 70, ועשו לו מזה פרסומת גדולה מאוד. ובתוך חודש הוא הלך לעולמו, אני לא יודע את הסיבות, אבל אני יודע שהזקנים שהיו בדור שעבר, אמרו שלא היה טוב. הרב בן ציון אבא שאול כך אמר לנו. אמר לא טוב שפרסמו ועשו מזה רעש גדול, שהרי ראינו שלוחות ראשונות שניתנו בקולות, כך אומרת הגמרא, אז נשברו, כי שלט בהם עין רע. אז לכן יש דברים שאדם צריך להסתיר אותם. צריך להודות לשם, אבל בפרופורציה, במסגרת המשפחתית שלו, יעשה את השמחה שצריך לעשות. והקדוש ברוך הוא יאריך ימיהם של ישראל בטוב ושנותיהם בנעימים.
תודה רבה, יישר כוח, ואנחנו עם שאלה נוספת שמאזין. שלום לך, שמעון מקריית מוצקין. שמעון, שומע? טוב, עד שאנחנו נשמע את שמעון, יש שאלה מהפורום, כבוד הרב, שואלת מאזינה מבני ברק לגבי נרות נשמה שהודלקו, האם יש עניין של קדושה בשאריות שנותרו בה?
שום קדושה אין, אפשר להשליך אותם ולזרוק אותם. יש רק מצינו בדברי המהריד והאור זרוע ועוד, בעיקר רבני אשכנז, שהיו נהגים להדליק ביום הכיפורים, זאת אומרת, מערב כיפור, היום מדליקים נרות. לכל אחד שמים בבית הכנסת. עד היום יש מנהג אשכנזים כזה. ואחרי זה היה נשאר, השיירים שהיה נשאר, כי לא כל השמן או לא כל השעבה, או החומר, הדונג, שממנו מדליקים את הנר, לא כולו היה נאכל. היו אוספים את זה ועושים מזה נר ומדליקים אותו בליל השנה רבה. בליל השנה רבה יושבים ללמוד, אז לא היה להם מאור חשמל. אז הם עושים מאותם נרות, משיירי הנרות, נר, ללימוד של ליל השנה רבה. אז ראינו שדווקא שם, ביום כיפור, כיוון שראינו שיש לזה מקור, שכן בהלכה מובן, כך מביא אסדחמת בשם אליה רבה, מגן אברהם ועוד, כתבו את הפסוק, על כן באורים כבדו אדוני, שזה נאמר עד ליל כיפור. שבליל הכיפורים אנחנו נוהגים להרבות אור, שיהיה אור, שזה מכבדים את הקדוש ברוך הוא, שזה לילה קדושה מאוד, ואיפה? בבית הכנסת. שם המדליקים, כדי שיהיה אור. אז היום נרות זה סכנה, יש בזה משום סכנה. אז מדליקים נרות החשמל, חשמל רב וטוב ויפה. מאיפה למדנו? שם המדרש אומר על הפסוק שראינו אצל עובד אדום הגיטי, ויברך השם את עובד אדום ואת ביתו. מה זה אותו ואת ביתו? נולדו לו שם, היו לו שבעה ילדים, הוא עצמו אשתו ילדה, וגם כל השבעה ילדים שלו ילדו, מפני שמה היה עושה? ארון ברית השם ישב אצלו שישה חודשים בבית שמש, והוא היה מכבד ומרבץ לפניו כל יום, זאת אומרת מטטה ושוטף את הרצפה ומצחצח את המקום, הוא מדליק לו נר, היה מדליק נר לפני ארון ברית השם. אז כיוון שהדליק נר לכבוד ארון ברית השם, הקדוש ברוך הוא ברך אותו שיהיה לו בנים. בידוע שנר ובן זה היינו אך, כי נרות שבת גם כן זה סגולה לבנים, כמו שהגמרא מסכת שבת אומרת על, על הפסוק נר השם נשמת אדם. אז דווקא נר של מצווה, נר של בית הכנסת, או נר שמדליקים לפני ארון הקודש, וזה באמת יש מעלה גדולה. היה בירושלים הרב ניסים נחום, עליו השלום זכר צדיק לברכה, הוא היה מהמייסדים של ישיבת פורת יוסף, הוא הקים את הישיבה של הקבלה של הרב שאול דווק בשכונת הבוחרים בשם רחובות הנהר, והדפיס המון ספרים של רבי חיים ויטל והפיץ אותם ברבים, אינם אין כסף. הוא היה יליד טריפולי שבלוב, והוא סיפר שהסיבה שהוא זכה להיות תלמיד חכם, כי הוא היה בתחילתו, ישב בבית של אנשים, של סוחרים, עשירים, שלא היה להם תורה. היה להם מידות טובות, מצוות, הנהגות טובות, אבל תורה לא היה. הוא היה בן השביעי במשפחה. בגלל שאמו רבקה הייתה הולכת כל ערב שבת, 24 בתי כנסת, בלוב, בעיר טריפולי, והייתה מטיבה שם את הנרות, מרבצת, מכבדת את השטחים, אפילו שהיא הייתה בעצמה אישה עשירה ועמידה, אבל לא חסר על כבודה, וכל יום שישי הייתה הולכת לכל 24 בתי הכנסת, מנקה אותה, מכבדת, מרבצת, מטטה, מבריקה, מצחצחת את השטחים, ומדליקה נר שמן זית מעל ארון קודש. זכתה שאחר כך נולד לבן כזה קדוש, הוא הרב ניסים נחום, זכותו תגן עלינו, שהיה גדול מאוד והרביץ תורה בישראל והרבה כבוד שמיים בלי די, והיה נדיב לב בצורה מדהימה. הוא מהמייסדים והמנהלים הראשונים של ישיבת תורת יוסף בעיר העתיקה, וגם בעוד מקומות היה לו המון צדקה, היה כיסו פתוח בידו, ביד נדיבה ורחבה, לעצמו לא הניח כמעט כלום, והיה עוזר לתלמידי חכמים בצורה לא רגילה. אז זכה לכל זה בגלל, שוב, הדליקו נרות בבית הכנסת, דאגו למאור. אז היום זה לא נרות, אז היום יש חשמל. הרב חידה כבר כתב בספרו יוסף אומץ, שיש עניין לתרום את המנורות שמדליקים בתיבה, סביב התיבה, משני צדדיה, כשקוראים שם בתורה. כי יש כבוד לתורה, אפילו שיש לי אור שמש חודר לבית הכנסת, אנחנו מדליקים את האורות עד היום. יש הרבה בתי כנסת, בעיקר של אשכנזים, שנוהגים הן בשני בחמישי והן בשבת, על ידי שעון שבת, שהאור מסביב לטבע ידלק בפרט בשעת קריאת התורה, שיש בזה עניין גדול לכבוד התורה, לכבד אותה. גם הגאון הסדחמת כותב שהנר תמיד שמדליקים בבית הכנסת מעל הארון קודש, טוב שיהיה גם לעילוי נשמת הנפטר. זאת אומרת, אם רוצים לעשות הנצחה לזכר הנפטר, תורמים נר חשמלי או כל מנורה יפה או איזו נברשת מפוארת מעל ארון קודש, שתהיה דולקת בשעת התפילה, וגם שבבית הכנסת יש מצווה שיהיה שם אור דולק 24 שעות ביממה, זכר למקדש ששם היה להעלות נר תמיד. כל השבעה קנים היו דולקים משך הלילה, אבל הקנה האמצעי היה נשאר 24 שעות, מערב עד ערב. השם יאיר את בתי ישראל ויאיר את ילדי ישראל, שיהיו גדולים בתורה, כי נר מצווה ותורה אור יהיה רצון.
אמן ואמן, תודה לרב. אנחנו נשמע שאלה של מאזינה מהצפון, שלום לגברת.
שלום כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
רציתי לשאול לגבי בנות חרדיות שעברו את גיל מצווה, לגבי קריאת שמע של בוקר. יש בנות שנורא קשה להם לקום בבוקר, והאם זה בסדר שהם יקומו בסביבות 9:30-10 להגיד קריאת שמע? האם הן חויבות לקום מוקדם, או שיש איזשהו יותר שהן יכולות לקום קצת מאוחר? מה הדין בזה?
האמת שנשים מעיקר ההלכה פטורות מקריאת שמע, אבל יש להם מצווה, כי הן צריכות, חייבות בייחוד השם, כי יש כאן מצווה של אמירת הפסוק הראשון שיש בו ייחוד האל, כך כותב הרמב״ם. אז לכן אישה צריכה להיזהר, להשתדל, לקרוא פעם אחת בבוקר ופעם אחת בערב קריאת שמע. לברכות קריאת שמע היא פטורה, מעיקר הדין. בשיטת רבנו תם היא יכולה לברך אותם, כמו שהנשים נהגו, כן, אם נהגו על עצמם, אז הן יכולות לברך. שיטת מרן הבית יוסף כשיטת הרמב״ם ועוד, שהן לא צריכות לברך. אבל קריאת שמע הן צריכות להגיד. שאלה אם אנחנו יכולים להגביל אותם בזמן או לא. לא ראינו שהפוסקים כתבו שאצל נשים יש הגבלה של זמן, אצל גבר כן. למשל משנה מסכת ברכות מקבילה את זה לשלוש שעות ראשונות של היום, מכאן ואילך לא הפסיד כאדם הקורא בתורה. אבל לנשים, גם אם נאלצו לא לקרוא, אני הייתי מציע שלפחות לומר להם, לבנות הללו, שהן מתעוררות, יש כאלה שמתעוררים בסביבות 6 בבוקר, 7 בבוקר, אז שלפחות ישפשפו את היד בסמיכה או בסדין ויאמרו פסוק ראשון לפחות, שלזה יצאו ידי חובה לומר את הקריאת שמע ושוכבך ובקומך. אף על פי שוב שלנשים זה לא נאמר, אבל בכל זאת כדאי לעשות כן, לפחות פסוק ראשון. תודה רבה.
שלום וברכה, כבוד הרב. האם מותר להחזיק אוגר בבית? הלו?
מה השאלה?
האם מותר להחזיק אוגר בבית?
מה זה אוגר?
אוגר, כמו שפן כזה.
עכבר, שפן, זה שבעה שמונה שרצים. מה לנו עם, עם דברים כאלה בכלל?
בטוחי.
עד שאדם מגדל, אם רוצה לגדל איזה בעל חי, יגדל בעל חי טהור. לא חסר איזה כבש קטן, תלה שעושה מה או כל דבר אחר. נכון שזה קצת עושה ריח לפעמים, אבל זה ככה, זה בעל חי שלא צריך הרבה לטפל בו, או איזה ציפורים לשים אותם בכלוב. אבל למה לקחת בעלי חיים שהם לא טהורים? תדע ידידי, לפי הזוהר הקדוש בפרשת בראשית בהקדמה קוראים אותה בנל ברית יצחק, הקטע שקורה אבי הבן, שם פקודה תמינאה, שמה הוא אומר שלמגזר לתמניע יומים, כלומר יש מצוות עשה מהתורה, למול את הילד לשמונה ימים. שם הזוהר מעריך שהנשמות שלנו של ישראל באות ממקום מאוד קדוש וטהור מתחת כיסא הכבוד. וליד הנשמות שלנו, במעטפת שנמצאת מסביב, נמצאים הבהמות, החיות והעופות הטהורים. כלומר, הכבשים, העגלים, התרנגולות, היונות, כל הציפורים בעלי הכנף הטהורים, הם כאילו משמשים כעטיפה לנשמה שלנו שם. אומר, ממשיך רבי שמעון ואומר, אבל לעומת זאת, יש שם נשמות אשר יצילנו, רעות של הגויים האכזרים. הנה תראה איזה אכזריות יש לכל העולם כולו. העולם לא רואה שלושה בחורים, צעירים, ילדים, שמסכנים באו ללכת הבית, נחטפו, נעלמו, וכולם אלם. אף אחד לא מדבר מילה. שום מדינה בעולם לא מגנה ולא עומדת בפרץ. זה מראה את האכזריות שיש לאומות העולם. מה לעשות? נבראו כאלה. אומר הזוהר הקדוש שהנשמות שלהם לא טהורות. אני לא רוצה להגיד מילים יותר חריפות. ומסביבם, המעטפת שלהם, אלה כל סוגי בעלי החיים הלא טהורים. כלומר, זה מאותו שורש. אז זה יכול להשפיע על האדם מבחינה רוחנית בצורה שלילית. כבר כתב הרב חסד האלפים, רבי אלעזר פאפו, נשאל שם, האם יש ילד שרוצה לשחק עם כלב? אז הוא אמר, לא. כיוון שיש קליפה, תומעה, ששמה כלב, עליה אמר דוד המלך בתהילים, הצילה מחרב נפשי מיד כלב יחידתי. למעשה אמרה את זה אסתר המלכה בבואה לביתו של אחשוורוש, והייתה בצער גדול וצעקה אלי אלי למה עזבתני. אז היא אמרה את הפסוק הזה, אבל דוד המלך אמר אותו ברוח הקודש. והוא, דוד המלך, רצה לומר שיש קליפה ששמה כלב. והוא אומר רבי אלעזר פאפו עליו השלום, זכותו תגן עלינו, שאם הילד ישחק איתו ויסתעשע איתו וידבק בו יותר מדי, במשך הזמן יתמתם ליבו. כשיבוא אחר כך לעסוק בתורה, לא יוכל להבין בתורה, כי אותה קליפה ששמה כלב אוטמת את ליבו. אז תראה כמה הבעלי חיים הלא טהורים הם לא דבר טוב. לכן כדאי להימנע מכל זה, אלא לקחת, אם אדם דווקא רוצה לשעשע את יש ילד היפראקטיבי או מה, שלפעמים הפדגוגים או המומחים לדבר מעצים לתת לו להתעסק עם בעלי חיים כדי שהוא יוכל להתקשר איתם, וכך יתחיל להיכנס למסלול החיים בצורה מסודרת כשאר ילדי ישראל. אז לקחת בעלי חיים טהורים, לא חסרים בעלי חיים טהורים, יש מגוון גדול שאפשר להשיג אותם, ויגדל אותם בבית וישתעשע בהם וישמח בהם. אז בעזרת השם כך יהיה, עזקו וימצאו. תודה רבה.
תודה לשואל רפאל, ואנחנו עם מאזינה מהמרכז. שלום לגברת.
שלום וברכה, כבוד הרב.
שלום.
אני רוצה רק לשאול שאלה, תנור שאני אופה בו בשרי, האם אני יכולה לאפות בו פחזניות פר ולאחר מכן למלות את זה במילוי חלבי?
ככה, האמת שיש קצת הבדל בין האשכנזים לספרדים בזה. לספרדים זה יותר קל, ולאשכנזים זה קצת קצת יותר, פחות קל. ואסביר את הדברים. התנור הוא בשרי. התבנית היא בשרית. אז ודאי שאם רוצים להשתמש, אז מותר להשתמש יהיה לבשר, אחרי זה שרוצים להשתמש לדבר פאווה, אז כמובן צריך תבנית אחרת או תבנית חד פעמית. זו הדרך הטובה ביותר. שהתנור יהיה נקי פחות או יותר מהזיעה שספג או שיש עליו מהבשר, ואפילו תוך 24 שעות. הטוב ביותר זה להפעיל אותו איזה כמה דקות, שיהיה ריק, שיסרף כל ההבל והזיעה שנדבקה בו מהבשר, ואז יהיה אפשר לאפות את אותם פחזניות בצורת פרווה, כן, בהחלט הם פרווה, כמו שאנחנו עושים עם להם לשבת וכל שאר הדברים ועוגות שאפשר לאפות, ואפילו תוך 24 שעות, וזה לא הופך להיות לבשרי. האשכנזים יש, הם מחמירים לחכות להמתין 24 שעות. אבל לדידן אין שום בעיה, כיוון זה נת בר נת דהתרה, נותן טעם ונותן טעם דהתר, ואפשר אחר כך את הפחזניות האלה למלות בחלב, בגבינה וכדומה, כי כך פסק לנו מרן בשולחן ערוך, שאפשר לאפות או לבשל איזה דבר כמו אורז וכדומה, ולאכלו אחר כך בחלב. אז אותו דבר כן, האשכנזים מחמירים בזה. אני מדגיש, הם ממתינים 24 שעות, או שמשתמשים, לכן גם יש להם כלים פרווה. אצל הספרדים אף פעם לא השתמשו בשלושה סוגי כלים. זאת אומרת, או בשרי או חלבי, והשתמשו באותו כלי בשרי, למשל, לבשל בו דג, ואחר כך אכלו את זה גם בארוחה חלבית, אם כי לא אוכלים דגים עם חלב. או לבשל בו אורז, ואכלו את האורז עם חלב, כי זה מותר, מעיקר ההלכה זה מותר. האשכנזים מחמירים בזה יותר, אלא ממתינים 24 שעות בינתיים. תודה רבה.
תודה וישר כוח, ואנחנו עם שאלה נוספת. משה מרצידיה, שלום לך.
שלום, שלום כבוד הרב, שבת שלום.
שלום ושבת שלום ומבורך.
כבוד הרב, רציתי לשאול אותך שאלה. האם תפילת מנחה, נגיד, מותר לתפעל אותה קבוע בשקיעה, קבוע כל יום? כי המניין לפעמים לא מגיע בזמן.
רגע, רגע, כבודו. בשקיעה, אחרי השקיעה או לפני השקיעה אתה מתכוון? אתה שומע אותי? הלו?
לא שומעים את המאזין.
עכשיו, אז אני אסביר לו את ההלכה.
אם הוא בשידור.
כתחילה,
בבקשה. הרב שאל שאלה, תענה.
אני עונה לך, אני עונה לך.
כן.
לכתחילה ראוי לסיים תפילת מנחה עם השקיעה. זאת אומרת, לומר אותה בעוד יום. כי זאת תפילה של יום, כי היא נתקנה כנגד תמיד של בין הארבעים שהיה קרב ביום ולא בלילה ולא אחרי השקיעה. אם כי אחרי השקיעה זה עדיין לא לילה, אלא יש לי 13 דקות וחצי, שזה בין השמשות, שזה ספק יום, ספק לילה. לכן, לכתחילה השתדלו לעשות את התפילה לפני השקיעה. אם קרה מקרה או שזה קורה מדי פעם, לא קבוע.
זה קורה קבוע.
אז אם זה כך, אז באמת כדאי או ללכת לבית כנסת אחרת, או ללכת לאסוף את האנשים חצי שעה קודם, לזרז אותם. עדיף. אבל לעבד, אם זה קרה, מותר יהיה להתפלל, ובתנאי שיסיימו את תפילת העמידה ב-13 דקות וחצי אחר השקיעה, ולא יותר. כי זה זמן בין השמשות. לכולי עלמא. יש סברות אחרות, יש מנהגים אחרים, אבל זה לא מוסכם להלכה. מוסכם להלכה שעד 13 דקות וחצי מהשקיעה אני עדיין רשאי להתפלל מנחה, אבל לסיים אותה ב-13 דקות וחצי. לא להתחיל אותה ב-13 דקות ולסיים אחר כך. אלא, זאת אומרת, אדם יודע שזה לוקח לו 5 דקות, 6 דקות, אז הוא כבר יעשה מקדם ביטחון ש-7 דקות אחרי השקיעה הוא יכול לעמוד עמידה של מנחה ולסיים אותה בזמן. הוא עדין לגבי חזרת השץ. אז אם יודעים שנספיק גם את העמידה וגם את החזרה ב-13 דקות וחצי, ניחא. אם לא, אז יעשו חזרה בכל רם, כלומר עמידה בכל רם, יתחיל החזן, השם שפתי תפתח בכל רם, יגידו את כולם יחד איתו קדושה עד האל הקדוש, יסיים וימשיכו בלחש, אתה חונן עד המברך את עמו ישראל בשלום.
תודה רבה כבוד הרב.
תודה רבה לכם.
תודה.
תודה וישר כוח, משה מרצליה. אנחנו עם אברהם מגבעת זאב, שלום לך.
שלום.
שלום, שבת שלום.
שבת שלום. רצינו לשאול הרב על מי שריית תימוקים, שזה הופך את זה ליין,
כן. אם זה מדובר גם על פימוקים שיש היום, שמוכרים בחנויות פיתוחים, או שזה...
בהחלט כן. זה באמת פתרון טוב לכל אלה שלמשל הולכים למקומות שלא יכולים למצוא שם יין, או לא ימצאו יין כשר, או מקומות רחוקים, כמו אלה שצריכים לצאת, נאלצים לצאת לחוץ לארץ, או לכל מיני מקומות אחרים, ואין יין ברשותם. אז הדרך הטובה ביותר, לקחת צימוקים, להשרות אותם 3 ימים, אבל לשמור את זה במקרר, בתוך מים, וכמה לעשות? כוס צימוקים מול כוס מים, ואפילו אפשר עד 2 כוסות מים. כי הצימוקים הללו מתנפחים, ויש בהם לחלוחית. ועל ידי שהם מתנפחים, הופכים להיות כמו ענבים, ואז מרסקים אותם, והמיץ היוצא מהם, הרי הוא ברכתו בורא פרי הגפן,
שמענו
ממישהו
אמר בשיעור,
מהרב
יעקב יוסף, שהצימוקים שיש בבסטות זה מזויף.
שיש מה?
שהצימוקים שיש היום בחנויות פיתוחים, זה זיוף.
אבל אנחנו ניסינו אותם, סליחה. המציאות מוכיחה אחרת, תסלח לי. ניסינו אותם, הצימוקים האלה, אתה שורה אותם במים, תקשיב טוב, 3 ימים תנסה. 3 ימים, ואחרי זה הם מתנפחים, הופכים להיות כמו ענבים. והיוצא מהם זה ברכתו בורא פרי הגפן. לחילופין, אני יודע שיש בעיקר קהילות של יוצאי מרוקו ככה עושים, ביום שישי עצמו לוקחים צימוקים, שמים אותו בסיר עם קצת מים או במחבת, שמים אותו על האש, ומגלגלים את זה כמו שקולים גרעינים, אבל עם מים. מוסיפים לו מים, מדי פעם מוסיפים לו מים, עד שהצימוקים הללו מתנפחים, פשוט מתבשלים על האש, ומתנפחים, והם סופגים את הנוזל, והנוזל שבתוכם הרי הוא מיץ ענבים גמור. ואחר כך מרסקים את זה וסוחטים, מסננים, מברכים על זה בורא פרי הגפן.
תודה רבה.
מבורך, תודה רבה. וזה ידוע, מור אבי עליו השלום, היה עושה כך אמא עליה השלום, הייתה עושה כן כל ערב פסח. היה שומר ענבים בבית מיובשים, ולפני פסח, כי הוא לא היה, יין היה קשה לו לשתות 4 כוסות, כי היה אסור לו, הוא סבל מבעיות של מיגרנות ולחץ דם ועוד דברים אחרים, אז הוא היה משתמש במת צימוקים, ועליהם היה עושה 4 כוסות כל שנה בליל הסדר. אז אין שום חשש, מי שמנוסה בזה ובקי בזה יכול לדעת שבהחלט, וזה ברכת בורא פרי הגפן בטוח, יותר מכל עיינות השונים שיש בשוק. לא נגיד המובחרים הם כן, אבל העיינות הרגילים שבשוק הם ספק בורא פרי הגפן. אבל הצימוקים, המיץ היוצא מהם, ודאי בורא פרי הגפן. תודה.
תודה וישר כוח לאברהם מגבעת זאב. אנחנו עם שמעון מקריית מוצקין. שלום, כן. שלום לך שמעון.
שלום, שלום ברכה.
שלום, שבת שלום.
שלום, שלום, שלום ברכה. כבוד הרב. יש לי בעיה אחד אני. הבעיה שלי, הייתי קם בבוקר להתפלל, והייתי קורא תיקון חסוד ותיקון לרחי והכל, ורב פעמים תהילים והכל. היום מצערי הרב, יש לי בעיה בראייה. יש לי בעיה בראייה, אני לא רואה כמעט 80% אני רואה, ואני מדלק בתפילה שלי. מה שאני יודע, מה שאני יודע בעל פה, אני אומר, מה שאני לא יודע, מדלק, מה עלי לעשות?
מה שאתה תעשה. לגבי מה שאתה קורא בבית, תיקון חצות ותהילים, תמשיך. ואיך תמשיך? על ידי שתקליט את זה. מישהו יקליט לך את סדר התיקון חצות. יקליט לך, יש היום תהילים מוקלט, ותיקח אותו, תשמע אותו בטייפ, אני יודע, בכל מכשיר הקלטה אחר, שים אוזנייה באוזן, ותגיד איתו מילה במילה את תיקון חצות, מילה במילה את ספר התהילים. לגבי תפילה, אז אתה תתפלל בבית הכנסת, אתה מתפלל בבית הכנסת, שם יש בתי הכנסת הספרדים, ברוך השם, המנהג שלהם, שקורא החזן או זה שמתחיל את התפילה מההתחלה, קורא מילה במילה, קורא בקול רם. אז אתה תשמע אותו, תשב לידו, ותאמר יחד איתו מילה במילה.
נכון.
כך תעשה, זה הדרך הטובה ביותר.
נכון. אבל...
שהספרדים כך נהגו.
אבל בעניין התפילה 18... של מושב למשל של שבת ושל חודש הכל, אני לא יודע מי על פי, אבל בחזרה אני
יופי.
שומע בכל
סלע דיבור שלו. אז בחזרה, לא, תעשה אחרת, בחזרה, שהחזן מתחיל את התפילה, תתחיל איתו. זה הדרך היחידה, או שמישהו לידך יאמר לפניך בלחש. כך יאמר, אני זוכר עליו השלום, בבא סאלי עליו השלום, בשנתיים האחרונות לחייו, היה לו גם קשה, זכותו תגן עלינו, אז היה העוזר שלו עומד לידו, ולוחש לו באוזן, אומר לו את כל סדר העמידה, גם בחגים, ראש השנה ויום הכיפורים. היה אומר לו את זה באוזן, והוא אומר איתו ביחד, שתהיה אתה ותיבדל לחיים טובים. אז עוז תמצא איזה מישהו בבית הכנסת שיסכים לעשות לך את זה, שבשעת תפילת העמידה יעשה כך, ואם לא, אז אתה, זה השליח ציבור, אומר את תפילת החזרה, תאמר איתו מילה במילה. או אפשר גם כן, גם זה, אותו פתרון שאמרנו עם תיקון חצות, אותו פתרון תעשה עם התפילה. שתשים לך איזה טפ, איזה עם אוזנייה, איזה הקלטה עם אוזנייה, תשים את זה באוזן, ותתרגל לומר את תפילת העמידה, שאתה שומע אותה באוזן, תוציא אותה בפה, מילה אחר מילה, ובזה קיימת את המצווה ויצאת ידי חובה ושלום על ישראל. השם יאריך ימיך בטוב, שנותיך בנעימים.
אמן ואמן, תודה רבה. ועל הרכז.
כן, שלום. שלום הרב, רציתי לשאול.
שבת שלום.
שבת שלום. לבן שלי קוראים נועם. והבנתי מאחד השידורים שנועם זה לא שם של בן, זה שם של בת. עכשיו, כשאנחנו קראנו לו נועם, קראנו לו על השם נועם אלימלך. השאלה שלי, אם צריך להוסיף לו שם, או להחליף לו שם, או כאילו מה...
לא, אז נבהיר את הדברים. זה לא כל כך בטוח ומוחלט שנועם זה שם של בת. נכון שבחוץ לארץ, בעיקר למשל במדינת בבל, היה השם נועם שם של אישה. כך נקראה גם אמו של הרב צדקה חוצן, זה השמה נועם. זה היה שם של אישה. אז כמו נעמי, אז נעמי עשו את זה נועם. אבל היום כאן בארץ ישראל, אנחנו רואים רבים וטובים שנועם לא קוראים בת בשם נועם, אלא נהוג לקרוא לבן בשם נועם, ויש הרבה כאלה שיהיו. אני לא חושב שיש בזה פסול, כמו שאנחנו רואים את השם יונה. השם יונה אצל האשכנזים זה שם של בת, ואילו אצל הספרדים, אם כי זה לא כל כך היום הרבה מצוי, זה שם של בן, שכן היה יונה הנביא. אז זה יונה הנביא, אלא שהאשכנזים לא מתכוונים על יונה הנביא, הם מתכוונים כמו שקוראים לבן דובלה וצביקה וציביאלה, שמות של חיות, הם רגילים לקרוא שמות של חיות, והם אוהבים את זה, ואומרים שיש בזה סגולה, אני יודע. אז קוראים גם כן לבת, הם קוראים בשם יונה, כמו יונה, יונה זו נקבה, יש יון ויש יונה. אז אני לא יכול לומר כעת שזה זה של בן וזה של בת. זה המנהג. או ניקח לדוגמה את השם שמחה. השם שמחה היום לא כל כך מצוי, אבל אצל הספרדים, כל עדות המזרח, זה שם של בת. קצרים את זה לסימי וכל מיני קשקושים אחרים. אבל במקור שמחה זה שם של בת. ואילו אצל האשכנזים, להפך אנחנו מוצאים, שבארצות אירופה ורוסיה, היו רב שמחה, כמו רב שמחה זיסל, והיו כמה מגדולי התלמידי בעל שם טוב, ראינו בלי סוף שקראו להם שמחה, זה שם של גבר, של איש. היה גם האדמור מגור בשם זה. אז כך שלא נוכל להחליט ולומר, אלא זה יהיה תלוי במנהגי המקומות ומנהגי העדות. ולכן היום נועם, כיוון שהיום שם נועם מצוי הרבה שמצוי אצל בנים, אז ראוי שבנות לא יקראו בשם זה, והבנים ימשיכו להיקראות בשם נועם, ואין שום בעיה. אז אתם יכולים להיות רגועים בזה.
כן, תודה לשואלת, חזק וברוך לרב. אנחנו עם שאלה מהפורום, שאלה של מאזין מירושלים לגבי בסמים. הוא שואל האם יש באמת סדר קדימות בין עצה בסמים לבין עשבה בסמים.
באמת. יש שאלה שנשאלה, האם זה דומה להעץ והאדמה, שאנחנו מקדימים את העץ לפני האדמה? האמת שכן, אין מצד החשיבות, שלעץ יש יותר חשיבות, וגם הוא יותר קיים, בפרט שההדס, דעת רבים מהפוסקים, שזה קודם לכולם, כך יש תשובה של הריטב"א. הרב חידאי הביא את זה בשם הריטב"א, אבל לא מזמן יצא, זאת אומרת לפני איזה 40 שנה, ספר הלכות להריטב"א, והריטב"א כותב שהדס חשוב, למה? כיוון שאני לא יכול להנות ממנו עד שאני אשפשף אותו. שאר הבשמים, כמו לואיזה ונענה, שזה הצבע, זה הסבא, אז אתה כבר, לפני שאתה מקרב אותו אליך, אתה כבר נהנה בלי ברכה. אבל הדס אתה לא נהנה ממנו, אלא אחרי שאתה מברך ומשפשף, אז אתה נהנה ממנו. זה טעם אחד. טעם נוסף בגמרא במסכת שבת, גמרא שמה אמרה על הפסוקי, על האותיות, אל בם, גן דס. יש סדר של א' ב', א' עם למד, ב' עם מם, לוקחים, חוצים את האותיות, 11 אותיות מכאן ו-11 אותיות מכאן, ועושים זוגות זוגות. אז א' הולך עם למד, ב' עם מם, ג' עם נון, ד' עם סמך. שואל את גמרא מה פירוש, בשביל הגמרא, אל בם, שואל הקדוש ברוך הוא את המלאכים ואומר, מה אתם אומרים על עם ישראל, הבנים שלי? אז הם אומרים, אין בהם שום אלבם, אין בהם שום מום, כולך יפה רעייתי, ומום אין בך. אומר להם הקדוש ברוך הוא, להיכן הוליכם, גן דס, זה גן של הדסים. זאת אומרת, גן עדן נקרא גן של הדסים. אז יש עניין בהדס יותר. גם רבנו אריה עליו השלום, הביא דברי הזוהר בפרשת בראשית, שדיבר שם על ההבדלה במוצאי שבת, כתב שיש לעשות הבדלה, הוא בהדס, כך לשון רבי שמעון. אז המקובלים היו מקפידים, בפרט במוצאי שבת, לברך בהבדלה על הדסים, אם אפשר. אני לא אומר שזה מעכב, זה לא לעיכוב, זה רק עניין של הידור. אז יש הידור בהדס. גם רבנו ארי כתב שמצווה גם להקיף את השולחן בליל שבת, שתי הקפות, בהקפה שנייה, ייטול שני בדי הדס בידו, כמו שכתוב בגמרא במסכת שבת, על אותו זקן, זה היה אליהו הנביא, שרבי שמעון בר יוחאי ובנו, ארבין עזר, זכותם תגן עלינו, יצאו מהמערה, וזה היה ערב שבת, וראו זקן אחד שרץ, ושאלו אותו לאן אתה רץ, אמר לכבוד שבת, מה יש לך ביד שני בדי הדס? אמר לו רבי שמעון, די תסגלך בחד, מספיק רק אגודה אחת של הדס, ומה השיב לו? אחד כנגד זכור, ואחד כנגד שמור. מה ענה רבי שמעון? אומר לבנו רבי אלעזר, ראה כמה חביבים מצוות על ישראל. אז מכאן רואים שיש עניין בהדסים. אבל אין הכי נמי, גם לא הדס, כל דבר אחר, שברכתו עצה, אז אנחנו נברך עליו קודם, ואחר כך נברך על היסבה. תודה רבה.
תודה, תודה לשואל מהפורום. חזק וברוך לרב, אנחנו עם מאזינה מירושלים. שלום לגברת מיכל.
שלום ברכה.
שלום, שלום.
תודה רבה קודם על הרב, באמת. אנחנו קודם שישינני לשמוע את הרב, ברוך השם. אני רציתי לשאול את הרב שאלה, מאיזה גיל אני אמורה להתחיל להקפיד עם הילדים הפרש של חלבי בשרי, ואם הרב יוכל לברך את סבתא שלי במצב קשה בבית חולים, רבקה בת סולטן.
רפואה שלמה. אז כך, לגבי המזון של התינוק, של הילדים, בין בשר לבין חלב, האמת שיש קצת הבדל בין חורף לקיץ. מטבע הדברים בחורף היום קצר, וגם האדם צריך יותר קלוריות ונעשה יותר מהר רעב, בפרט ילדים קשה להם. כן כתבו הפוסקים שאפשר גם אחר 4 שעות, מה גם שמעיקר דין הגמרא במסכת חולין, ששם הובאה הלכה שרק מסעודה אחת לסעודה השנייה. כלומר, מתי שמגיעה ארוחה השנייה, זמן הארוחה השנייה, והילדים רעבים, ואין לנו מאכלים אחרים כמו נוטרלים, כמו ביצים או תפוחי אדמה וכל שאר דברים אחרים, אלא הדבר היחיד שהם אוהבים, או שכרגע יזומן לפנינו, זה מאכלי חלב. אז אפשר בהחלט, אני מדבר על ילדים קצת בוגרים, זאת אומרת מגיל 6 ומעלה, אז אפשר אחרי 4 שעות, בעיקר בימי החורף. בקיץ זה קצת יותר יכול להימשך, אבל אין החינם, אם הם רעבים ועייפים ורוצים ללכת לישון, אז באמת אפשר להכיל אותם. רק מה, מגיל 9, כמה שאפשר לעכב את זה שיוכל, כי אז הוא הגיע למצוות חינוך, לחנך אותו שלא יאכל חלב רק אחרי חלוף 6 שעות, אז באמת כדאי לעשות, אבל הנה חינם, אם יש מקרה יוצא דופן, אפשר גם לפני כן. כמו שבהלכה מקלים לגבי חולה, או מקלים לגבי מנקת, או אישה מעוברת, או יולדת, שהם מצב קצת חלש, והם זקוקים למוצרי החלב, אז גם אם לא עבר 6 שעות, אבל עברו 4 שעות, אז זה זמן פחות או יותר של סעודה אחרת, לשיטת התוספות ולשיטת פשט הגמרא ועוד, ראינו שיש לזה מקור, אם כי הרמב״ם כתב כמו 6 שעות, אז במקרה כזה, בעיקר של ילדים, אפשר יהיה להקל. לתינוקות, מלמטה מגיל 6, ודאי אפשר גם פחות, כל שמגיע הזמן הארוחה הבאה, ויודעים שהילד רעב או הילדה, והם צריכים כעת לאכול ארוחה נוספת, המותר. אבל לגבי ממתקים, כמו גלידות וכדומה, אז יש לחנך אותם מגיל שהם מבינים, שזה מגיל 5 ומעלה, שלא לאכול ארטיקים וגלידות וכל מיני ממתקים כאלה שמכילים חלב, רק אחרי עבור השעות המלאות, אם זה 4 שעות לקטנים או 6 שעות לבוגרים, ואז לתת להם את זה. תודה רבה.
תודה, יישר כוח. אנחנו עם שאלת מאזין מעכו. שלום לך, יעקב.
שלום.
שלום
לך. חודש טוב.
חודש טוב.
בקשר לשום מקולף ובצל מקולף, בצל מקולפת, ההלכה אומרת שלא יעבור לילה בלי תבלינים. שאלה, שתי שאלות. האם מלח לגבי זה נקרא תבלין? ושאלה שנייה, האם צאת הכוכבים שקובע או חצות לילה קובע?
אז מה שקובע זה עלות השחר. ולגבי תבלינים אני לא יודע מאיפה זה בא, כי לא ראינו שתבלינים, בפוסקים לא נזכר נושא של תבלינים. אני אזכיר, מקור ההלכה זה בגמרא מסכת נידה, אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בר יוחאי, העושה כל אחד מדברים אלה, דמו בראשו ומתחייב בנפשו, ובהם האוכל שום כלוף, בצל כלוף ובצל כלופה, וכן משקים מגולים, אבל שום כלוף בצל כלופה, ובצל כלוף כתוב שעבר עליהם הלילה. מה פירוש שעבר עליהם הלילה? שהגיע עלות השחר, זה נאסר. עכשיו, מה צריך לעשות כדי להינצל מהבעיה הזאת? מי שכן כילף, והוא לא יכול להשאיר הכל למחורת, יש לו סעודה גדולה והוא רוצה להכין. אז זבחי צדק, הגאון זבחי צדק, רבו של הבן ישחי, הביא דברי הסמק, ספר מצוות קטן, ויעקב מקורביל שכתב, שאפשר על ידי אם זה מעורב עם דבר אחר, לא כתוב תבלינים. למשל, אני עושה ביצה ואני מערב אותה עם ירקות, אז מותר. או אני עושה סלט ביצים, או עושה סלט שום, סלט בצל, ובסלט מעורב גם בצל וגם ירקות אחרות. אז זה כן, בהחלט מותר. או לחילופין, הוא כתב שאפשר לעשות פטנט אחר כשאין משהו אחר תערובת. יש לי כמות גדולה של שום שקלפתי אותם, או של בצלים, מה אני עושה כעת? עכשיו נכנס הלילה, אני צריך לישון, לא יכול לחכות. אז הוא אומר, תיקח קליפות של הבצל ותשים על גבי הבצלים הכלופים. ומחר בבוקר, או למחרי יום, יומיים, תסיר אותם. וכן, קילפת ביצים, לא משנה ביצים קשות או ביצים חיות, בכל מקרה, ביצים כלופות אסור. אז מה עושים? לוקחים קליפות של ביצים ושמים עליהם, לא צריך לחסות את זה הרמטי, אבל כל שיש קצת פה ושם מפוזרים עליהם קליפות של ביצים, זה בסדר. והוא עדין שום כלוף, קילפתי שום, אז אני יכול לקחת את הקליפות של השום, ולא חייב של אותו שום, של כל אחד עם מספר אחד, עם המספר אחד שלו, ושתיים זה המכסה שלו, לא. אני לוקח קליפות בתפזורת, ושם מפזר על גבי השום, זה מועיל. אז יש לנו שתי שיטות להתיר את זה. או שיהיו מעורבים עם מוצר אחר, או שיהיה עליהם המין הקליפה, המכסה של אותו סוג, של אותו דבר. תברכו.
תודה רבה, תודה ליעקב.
אז הגענו לסיום.
לסיום, כבוד הרב, ממש.
כן, אז אנחנו פרשת חוקת, פרה אדומה, טהרה, והנה אנחנו גם בטהרה, והיום כאן נשמעו את העניין של המקוואות. באמת, העניין של המקוואות צובר הרבה תאוצה, אבל מצד שני, צריך הרבה הרבה עזרה, ואנחנו זקוקים לעזרת הציבור, כי יש הרבה מקומות שמשוועים, כל עיר שאני מגיע, בלי סוף אנשים דורשים לבנות להם מקוואות. וברוך השם, המודעות של המקוואות היום הולכת ופורחת ומצליחה יותר ויותר. אז חזקו וימצאו, בזכות הטהרה, בזכות שאנחנו נתחזק יותר בלימוד התורה, זאת חוקת התורה, זה פרשת חוקת, ויום שישי פרשת חוקת, צריך להרבות תורה, בזכות זה הקדוש ברוך הוא יגאל אותנו גאולת עולמים, ונזכה ונחיה ונירש טובה וברכה לחיי העולם הבא. תודה רבה לכל הצוות באופן, תודה רבה לכולכם, שבת שלום ויהיו ברוכים.
שבת.
חודש טוב וברך.